ידוע שגאולה תבוא פתאום. למי שחושבים שהיא כבר הגיע הזמן, כל כך הרבה בעיות, מקיפות מכל עבר, פתאום יבוא אליה לא האדום. מי שהרבה מדבר על העניין הזה, זה הרמב"ם, והמקום שהוא מעריך יותר מאשר מקורות אחרים, זה באיגרת תימן. שם הוא מדבר על הגאולה העתידה, הוא אומר שהמשיח יבוא, אז ראשית הוא אומר שהוא יהיה תמיד חכם, חייב להיות תמיד חכם יותר מכל החכמים שעמדו להם לישראל, חוץ ממשה רבנו. הוא אומר, עד רגע שמשה רבנו ולא עד בכלל. אז הוא לא יכול להיות, רגע שמשה רבנו לא קם בישראל כמשה, גם בתורה, לא קם. אז לא ניתנה תורה, אז לא יכול להיות שיהיה מישהו. שיעזר דבר אחד, הוא אומר. דבר שני, הוא אומר שהגאולה תבוא על ידי אדם שאף אחד לא שמע עליו קודם. לא שמעו בכלל שיש אדם כזה. פתאום בא אדם, אומר משיח, והנה המשיח, באמת זה היה נכון. ומשיח הוא יבוא בחוץ לארץ, יבוא על ארץ ישראל. בחוץ לארץ המשיח יבוא, אם כבר בא משיח, ודאי שבא ארץ ישראל. זה הגאולה, המקום של הגאולה, זה ארץ ישראל. אז יש איזה ניגון שנהגו להשאיר אותו מכמה כמה מקומות, פתאום יבוא אליך לא האדום. פתאום יבוא אל איך 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 לא לביאת המשיח. היינו נוהגים לשמוע בלילות, בליל הסדר, אצל אבא, עליו השלום, ירושלים, בטבריה אחר כך, שנאמר ככה, שאנחנו באים, היה יהודי, היה אחד מגדולי ישראל לפני כ-100 שנה, היה הרב של העיר לבוב, קראו לו יוסף שאול נתנזון. יש לו שאלות ותשובות מאות מאות שנתפסו קרוב ל10 כרכים צפופים וממש מלאים שאלות מכל העולם נשלחו אליו. והיה לו בעירו יהודי שנסע לאדמו"ר מבנז באותם הימים, שהוא היה הרב שר שלום מבנז, שר שלום די השמו. הוא היה נוסע אליו מדי שנה ושנה אליה סדר, וכשהוא חזר, אז הוא מדי פעם שאל אותו, מה שמעת אצל הרבת, את חכם גדול, מה שמעת את פעמים? אז הוא אמר, כשהוא שאל שאלה מעניינת, שאנחנו אוכלים וכורכים פסח, מצה ומרור, ואוכלים אותם יחד. אז הנקודה בהגדה, הנוסח והלשון שאומרת, שבזמן שהיה מקדש קיים, היה הלל כורך פסח, מצה ומרור ואוכלן יחד, לקיים מה שנאמר, על מצות ומרורים יאכלו. על מצות ומרורים יאכלו. ושאל האדמו"ר מבעלז, שאל, ישנם שני פסוקים שמדברים על כריכת פסח, מצה ומרור יחד. פעם אחת באמת דבר על מצות ומרורים יאכלו, כלומר את קורבן הפסח יאכלו על מצות ומרורים. ופעם כאן שנייה כתוב, מצות, על מרורים יאכלו. לא על מצות, אלא ומצות על מרורים יאכלו. הפסוק שמדבר על מצות ומרורים יאכלו, הפסוק הזה מדבר על פסח שני. והפסוק שאומר ומצות על מרורים יאכלו, זה מדבר בפסח ראשון. השאל האדמו"ר, אנחנו הרי יושבים בליל הסדר, בזמן של פסח ראשון. אז מה אנחנו פתאום מדברים על פסוק של פסח שני, מדוע? זה לא הזמן לדבר שהפסח שלי עכשיו, רגע, פסח ישוב. אז הוא אומר, טוב, שאלה טובה, מה הוא השיב? אז הוא אמר ככה, אנחנו כל שנה בשנה, כשניסן נכנס, ניסן יגאלו, רבותינו ניסן, ניסן עתידים להיגאל, אז מחכים כבר לגאולה, שהנה כבר, פתאום יבוא הנה, והאדום כבר דופק בפתח, המשיח כבר בא אליהם. ואז כשמחכים ומצפים, אז אנחנו שאם כבר הפסח קרב ובא, מבינים שכבר, כנראה שהשנה לא יהיה לנו את הפסח כמו שצריך להיות בירושלים, שיקרוש את בזר לקורבן פסח, ולא יהיה, אנחנו חושבים בחוץ לארץ בגלות, וגם בארץ ישראל עדיין, גם כן כל אחד גר במקומו שלו, או לא זזו גם במקומם. אז אנחנו מסתרים, ממש יושבים מצד אחד, שמחים, והוא חושב שאפשר לעשות סדר פסח כהלכתו. גם כן, חסל סדר פסח כהלכתו. זה לא כל כך כהלכתו. אבל כל פנים, כהלכתו זה קורבן פסח, ולקרוא את זה לא כהלכתו. אבל בכל אופן, מה שיכולנו לעשות, זה הכל. אז אנחנו באים ומבקשים, אומרים, מזכירים את הפסוק של פסח שני. בדווקא, 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 לא בטעות או בשגגה. פסח שני, למה? כלומר, אנחנו, אם אנחנו נבוא ונדבר של ומצות על מאורים יאכלו, אז לא היינו כל כך שמחים. למה? כהבנה של הדברים שאנחנו צריכים לחכות לפחות שנה שלמה של החלוף, נמצאים בפסח, אז על השנה הבאה בפסח אנחנו לא מבקשים אפילו. אנחנו מדברים כאן שרק בשנה הבאה הגאולה תתקיים. אנחנו מבקש שהמור ידחה את הגאולה בשנה, למה? לכן אנחנו אומרים, לא, ריבונו של עולם, אנחנו מבקשים לך, מתחננים לפניך, שלא נצטרך לחכות יותר מאשר חודש אחד. עד י"ד באייר, ובי"ב באייר יבנה המקדש, ואז יביאו את הקורבן. אז לכן אנחנו בכוונה מדברים על פסח שני, שלא נצטרך לחכות יותר מאשר חודש אחד. אז מסכם מנה, במה טובות. אבל, הדבר ביוסלם דעת אוזון היה, את כל התורה כולה היה ככה שמורה בפיו. אז הוא אמר, מי אומר שאם בית המקדש לא היה לנו, הנה נגיד עכשיו, בוא אשר, נמצאים פה בירושלים, זה גם כן זכות גדולה לבוא, לבוא למקום הקדוש הזה שבאמת שאמרו עליו, הערבים צריכים גם להכיר להם טובה על זה, ששמעו שלא ירעוס אותו, לא לסחוף את סיפי התורה ולא דברים אחרים, נשאר בצקיבי זה ונתן לו את הזכות לבוא להכניס לכאן בחזרה את התארת הכהנים, את הדם של הכהנים. הדבר גדול. אבל מצד שני, אנחנו מצטערים. אנחנו עושים לחכות להקדמה, יהודה לבי, עד יהודה לבי, ואז יבוא פסח שני. אמר הרב נת הזאת, שאל ואמר, מי אומר שאם לא היה בית מקדש בפסח ראשון, ונבנה מקדש בין פסח ראשון לפסח שני, מי אומר שחייבים בכלל בפסח שני? מי אומר? אולי חייבים רק אם היה בית מקדש, ואדם היה תמה בדרך רחוקה, והנוס היה שלא היה נימול, או דברים שעקבו אותו מלהביא את הפסח בפסח ראשון. אז הרי אנחנו באים ומבקשים, תהיה פסח שני, פסח שני, ועוד חודש יהיו חייבים כולם לבוא ולהקים כפסח שני. כל מי שהיה מעוקב, אבל היה חייב ולא, אבל לא היה מקדש. ובאמת הגמרא דנה בדבר הזה, בגמרא בפסחים דף צדיקים, אני לא טועה. עכשיו הגמרא דנה בשלושה מקרים דומים שאלה, אם פסח שני כן יהיה או לא יהיה, למה הכוונה? הוא אומר מה, קטן שנעשה בר מצווה בין פסח ראשון לשני. ועכשיו הוא כבר הגיע למצוות. מגיע למצוות, השאלה אם הוא חייב להביא קורבן פסח. למה? בפסח שהבא הוא לא היה חייב בקורבן פסח, הוא קטן. הוא עדיין היה קטן, אם קטן, אני אומר שאם לא היה חייב, אז מי אומר עוד פעם אותה שאלה? מי אומר שהוא חייב להביא קורבן פסח בפסח שני? אז זה קטן שמתגדל. דין שני, גר שהתגייר. גר בא וגירו אותו, קיבל תורה ומצוות. גיור בלי תורה? מה זה גיור בלי תורה? אפשר לעשות אותו שחקן כדורגל בשבת בביתה. מה לעשות אותו? זה לא, זה גר בלי תורה. במה הוא גר? בזה שהוא מדבר עברית. הדרוזים מדברים עברית הרבה יותר טובה מהרבה יהודים. והבדואים גם כן הרבה עברית טובה יותר מכל היהודים. הרבה יהודים, לא מכולם, אבל מהרבה יהודים. אז מה זה? זה נהיה גר. במה הוא נהיה גר? במה הוא נהיה גר? הוא גר בארץ ישראל. גם הם כולם גרים בארץ ישראל, אז נעשה אותם יהודים. רק תגיד להם איזה, הם גרמו אותנו, מה אתה עושה אותנו יהודים? לא רוצים להיות יהודים, אנחנו דרוזים. הם שומרים על הדת שלהם, למה לשנות את דתם? הם אין להם שום עניין בזה. לכן לא יכול להיות לקבל מצוות בלי תורה. והרמב״ם בהלכות איסורי ביאה, ששם בפרק עוסק הרמב״ם בגיור, איך מגיירים, כיצד מגיירים, איך מגיירים בן אדם, אומר הרמב״ם בלשון הזאת, בשלושה דברים נכנסו ישראל לברית. לברית הכוונה היא להיות יהודים, לעשות ברית עם הקודש ברוך הוא, להיות שמי השייכים לריבון ישראל. בשלושה דברים. דבר ראשון, בקורבן. כל גר חייב להביא קורבן מיוחד, שמתגייר חייב לבוא למקדש להביא קורבן. היום, הקורבן לא מעכב, משבקורבן כתוב שהדין הזה לדורותם, לכל הדורות צריכו להביא קורבן. ואם התורה מדברת לדורותם, התורה ידעה שהיא תהיה תקופה שלא יהיה לנו מי שיקים בית מקדש. אז לא יכולו להקים קורבן. אז הכוונה, קורבן לא מעכב. אבל היום למעשה, אומר הרמב״ם באמת, שם בישראל ביאה, שהיום, אם יבנה היום המקדש, כל גרי הצדק שנמצאים היום בעולם, כולם יצטרכו דבר ראשון לרוץ לבית המקדש, להביא קורבן של גיור, שהוא מתקבל עליו את עול תורה. כל מי שהגיע, אבל אם הוא לא הביא, עד עכשיו לא הביא, אז זה לא חייב. כשהיה מקדש, הוא חייב עכשיו להביא את זה. אז זה דבר אחד, בקורבן. דבר שני, אומר הרמב״ם, בתפילה. ורחצו בידיהם, והתארו את הכוונה לתפילה במקווה, אז תבלו. מצד אחד תבלו, קורבן הביאו, וכל זה זה רק הכנה, לעיקר הגיור. עיקר הגיור זה אנוכי השם אלוקיך אשר עשיתיך מארץ מצרים. עם ישראל קיבל את התורה, אז כל התורה כולה התקבלה. אז כשאדם בא ומכין את עצמו גם מקורבן וגם מצילה, וגם בא ומקבל מעמד הר סיני, אז הוא הופך להיות יהודי. אם אדם יביא קורבנות כמה שהוא רוצה, אם אדם יביא, מקבלים קורבנות גם מגויים. גוי שרוצה להביא קורבן הוא השאל, אם נותן את זה לכהן, אסור לו להיכנס לפנימה. אסור לו לעבור את החיל, עד שהוא עובר את החיל, זה שם רק מקום של יהודים נכנסים. אז נותן את זה לידי הכהן, אומר, תעשה לי טובה, תקים לי את הקורבן. והוא הולך ומקים ומתפלל עליו. הרי גם שלמה המלך, כשהוא בנה את הבית הראשון, והיה נוכי אשר יבוא בארץ רחוקה ויתפלל אליך, קבל את תפילותיו, למה לא? הוא רוצה שיתפללו למעלה בה, שיבואו אנחנו מתאמן. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל עמי. אז גם את המקדש, יכולים להקים קורבנות בשבילו. אבל הוא לא יכול להקים את הקורבן הזה. אז לכן אנחנו רואים ככה. שלושה הדברים הללו, כשכולם הכנה למטרה העיקרית, קבלת התורה. בלי קבלת תורה, אומר הרב במשפט כהן, כמה וכמה תשובות בעניין הזה. אומר, אדם גירו אותו. בדין ישנם היום בתי דינים שגרים בלי קבלת מצוות. ויש חלק שרוצים להיות חברים ראשיים, חלק לא רוצים להיות, אבל כל מיני אפשר לקבל גיור בלי תורה. אז אומר הרב, אם הוא נשא אישה, שהוא התגייר, טבל והכל, והביא קורבן אפילו, אם בית המקדש קיים, לא קיבל תורה, או לא קיבל מצווה אחת מכל המצוות שבתורה. זה הוא אומר, אני לא רוצה. אז אם הוא לא מקבל אפילו מצווה אחת מהמצוות הללו, הוא לא גר, הוא לא יתגייר. אומר הרב, אם אשתו זאת שהוא נשא אותה לאישה אחרי שהוא טבל ועשה את מה שהוא צריך לעשות, כלומר מילה, תפילה, הכל עשה, אבל לא קיבל תורה, אז הוא אומר, האישה שלו יכולה לעזוב אותו ולהתחתן עם מישהו אחר, היא לא צריכה להגיד בכלל. למה? הוא לא יהודי, הוא גוי. איך אפשר להתחתן עם גוי? אין נישואים עם גוי. אולי בא וזה רצים לחדש עכשיו, ועכשיו הרבה חידושים נאמרים בכל העניינים. אז אם אדם יכול להתחתן עם גוי גם כן, אז זה גם כן ניסוי, קצת ניסויים. וכן, כל דבר מגמגמים, התורה מגומגמת. אז כל דבר מתגמגמים בתורה. אבל צריך לדעת שהתורה היא תורת אמת, הרב קוק אומר, היא יכולה לעזוב אותו ולהתחתן עם מישהו אחר, היא לא אשת איש. ומה העניין השני בלי? עם אדם שלא קיבל תורה ולא קיבל מצוות. והאמת היא שכל רב יש לו את הבעיות האלה. כשבא אישה להתגייר, בא איש להתגייר. ואני מתחיל לשמוע, קיבלת תורה, שמרת מצוות, ואני משתדל כן לעזור לה. אולי בזמן שהיא קיבלה את התורה כגירו אותה, אולי כן שמרה מצוות. אני שואל, אולי תגיד לי כשהיא גיירת, אולי באמת כן שמרת מצוות, אחר כך זה היה לך קשה או משהו. היא אומרת, מה כשהתגיירתי בכלל? לא התקבלתי לי, לא הייתי לי שום כוונה לקבל תורה במצוות. מה זה קשה לי? לא יכולה, את גויה. שבא נודה לאבא ששמוע אני יודע, ברוסיה איבן, איבן כל מיני שמות כאלה, והוא גוי, ואימא היא גויה. נו, אז מה, איך אפשר לקבל אותה? איך אפשר לקבל אותה? ומה, לא קיבלו אותה אף פעם, אם עולם לא הייתה יהודיה. מיום שהיא עמדה על התפילין, היא נכנסה לגיוס, היא לא גיוס בכלל. גיוס זה קבלת מעמד הר סיני. מי שבא ואומר לא צריך קבלת תורה, אז הוא כופר במעמד הר סיני. זה עיקר הגיוס של עם ישראל. כל ההיכנסות שלנו להיות עם השם זה רק על ידי מעמד הר סיני, ומי זה כלום. לא כלום, נכון שזה דברים חשובים, להתאר בזה, אבל... אז בואי הולך למקווה, נו, אז בואי הולך למקווה, נהיה יהודי. נהיה, במה נהיה יהודי? אנחנו צריכים לנהג, להקפיא מאוד בדברים, אלא בואו להגיד, הרב קוק, מה הרב קוק? עוד לא היה מי שביזה את הרב קוק בכל התקופה שלו, מזמן שהוא היה איתנו חי, ועד היום הזה, כמו שמזים אותו היום. כשאדם בא ואומר, אני הולך לדקו של הרב קוק ולא צריך קבלת מצוות, אז הוא מבזה את הרב קוק עד הפעם. אבל כל אחד יודע, יש לך משפט קורא, תפתח את התשובות, אתה תראה אותה. הוא אומר שאם אדם מגייר אדם בלי לקבל מצוות, אז זה שגייר אותו, עובר על לפני ולא תיתן משום, מישהו חושב את עצמו ליהודי. והעם ישראל גם כן כולו עובר על לפני לא תהיה, גם לא חושבים אותו ליהודי. נותנים לו עלייה בית הכנסת. נו, מה אתה נותן לגוי עלייה בית הכנסת? מה זה והדבר חדה? אולי גם זה אפשר, למה לא? צריכים לקרב, מה לקרב? לקרב ביהודים צריכים לקרב. אבל לא לקרב גוי, מה אני צריך לקרב גוי? למה לקרב אותו? תימד, תכיר את דעתך, את היהדות שלך. ונדע הרי לא שלך כלום. אנחנו בראש שבע זוכים שמצאים, ואז אנחנו באים ואומרים, מתפללים לקדוש ברוך הוא, שבאמת נשתמש בפסוק של פסח שני, שכשיגיע עוד חודש אייר, ואז המידה שיכול להיבנות, לפי רש"י, שיטת רש"י, שהמידה שיבנה בידי שמיים, לפי הרמב"ם, המידה שיבנה בידי אדם, אבל הכל פנים מחלקים כבר ממש בפדיון נפש ועוד. אז זה דבר אחד שהיו חוזרים די כל לילה בליל הסדר, אז אבא היה מספר את זה והיה מתרגשות גדולה לבוא ולומר כמה אנחנו צריכים להמתין ולצפות כבר על המקדש ולבית המקדש. זה דבר אחד. דבר שני, בתפילה אנחנו רואים כן יגיענו השם אלוקינו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום. ששים בבניין, דרך אגב, שמחים בבניין עירם, ששים בעבודתך, במחד שם מן הזכים, מן הפסחים, אשר עשי אדמה, אז כן, הגיענו השם אלוקינו למועדים ולרגלים אחרים. כשאני אשאל כל אדם, מה הכוונה, אנחנו נסיים הרי בפסח ראשון, מבקשים לרגל אחר, מה זה אחר? אז כל אחד מבין, עכשיו אנחנו פסח, אז הפסח הבא אחר כך, אם לא יבנה המקדש, אז יהיה לנו שבועות, ואחרי שבועות, אז יבוא ראש השנה, וכיפור, וסוכות, אז זה רגלים אחרים. אמר הרב קוק, זה לא נכון. זה לא נכון היה להגיד על זה רגלים אחרים, רגלים נוספים. זה נקרא רגל נוסף, עוד רגל, ועוד רגל, ועוד רגל, זה הכוונה, אם זו הכוונה. הוא אומר, לא, זה לא הכוונה. הכוונה היא רגלים אחרים, הוא אמר את זה ביידיש אפילו. דרגל זול אמדר שויס קוקום, שהרגל יראה אחרת. והאם שמחים כולם בליל הסדר, כולם יושבים מישהו ביתו, ברוך השם, נפלא מאוד שזוכים, וכמה חייבים לתת תודה לקדוש ברוך הוא על כך, כמה תודה חייבים לתת. אז רגלים אחרים הכוונה היא שיהיה רגל עם קורבן פסח, וזה עיקר חסר מן הסדר. עיקר חסר מן הסדר, קורבן פסח, כל הקורבן, כל חג בפסח זה, הקורבן פסח זה העיקר. אחרי רגלים אחרים שיהיה רגל שיראה אחרת, לא רגל שיראה כמו הרגלים שלנו, עם כל הכרת התודה של הקודם, ואין לנו גבול כמה צריכים לתת תודה שעובדו וזכי אותנו, לעוד רגל ועוד רגל ועוד רגל, אבל אנחנו מצפים לרגלים באמת שיראו אחרת, רגלים שאין קורבן פסח זה עיקר העיקרים, זה אין מה, לזה אנחנו מצפים. וישנה הגמרא שמספרת לנו, על אחת התקופות הקשות של עם ישראל, אולי לרגע, ומראה עבודה זו. מה? תודה. מראה עבודה זו, עבודה פשוט חטא, בדיוק נפתח ממש. אומרת הגמרא ככה, מספרת לנו הגמרא, לא זה נפתח י' חטא, אבל זה מסכת שבוע נפתח י' חטא. כי לומדת הגמרא ככה, מספרת הגמרא שחלה רבי יוסי בן קיסמא. רבי יוסי בן קיסמא, לפי משמע מהדברים כאן, היה זקן הדור ואולי גדול הדור. רבי יוסי בן חלה, הוא חלה מחלה אנושה, וראו שהוא כבר אין לו מוכר הרבה זמן לחיות. אז בא חלה רבי יוסי בן קיסמא, הלך רבי חנינא בן תרדיון למקום. רבי חנינא בן תרדיון הוא מעשרה הרוגי מלכות. הלך, בא לבקר אותו. והוא נכנס, מכיר אותו, אומר שלום, רפואה שלמה, מסעוד איתם, כמו מכירים חולה, אדם שוכב על ארץ בעי, אדם ישיש כבר ששנותיו קצרות, אולי גם הימי אפילו קצרים. אז אמר לו, רבי יוסף בן קיסמא אומר לרבי חנינא בן תרדיו, חנינא אחי, אתה אח שלו, אי אתה יודע שאומה זו מן השמיים היא מחול? אתה לא יודע שהאומה הרומאית הזו המליך אותה מהשמיים? זה מה שהוא אומר לו כשבא לבקר אותו. הוא ממשיך הלאה. מאיפה הראיה שבאמת מהשמיים היא מחולה? שהחריבה את ביתו, האומה הזו החריבה את בית המקדש. ושרפה את היכלו, שרפה אותו עד, עד, עד היסוד. דהרגה את חסידיו. ואיבדה את טובה, ואת כל טובי חכמי ישראל כולם, הרגו, איבדה את כולם. ועדיין היא קיימת. איך יכול להיות שהיא קיימת? מחריבה את בית המקדש, שורפת אותו, הורגת את כל חכמי ישראל, לא נשאר, נשארנו. אתה אומר נשארת, ואני, זה סך הכל לא נשארו יותר, כמעט, אולי עוד בודדים נשארים, זהר פה, זהר שם. ועדיין היא קיימת. איך יכול להיות שהיא קיימת? מהשמיים הם יחו. זה התפקיד שלה, להרוס אותה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואני שמעתי עליך שאתה יושב, דבר נורא ביום, מה שמעתי עליך שמועה כזאת חמורה, שאתה עושה דבר היום ונורא, מה הדבר הנורא שהוא עושה אותו? שאתה יושב ועוסק בתורה, אתה לומד בתורה יום ובלילה, אתה לא מפסיק ללמוד רגע. המלכות גזרה לא ללמוד, ואתה כן לומד, אתה עושה את זה. לא רק זה, מכיר קהילות ברבים, אתה לא רק לומד לבד, אתה מביא אלפי תלמידים ואתה מלמד את כולם תורה, מכיר קהילות ברבים. לא רק זה, עוד משהו, בספר תורה מונח לך בחיקך. אתה מחזיק בחיקך במזרותיך, ספר תורה, מלמד תורה לאלפי תלמידים, ואתה לומד בעצמך יומם בלילה, שמעתי, אבל אומר תורה שמיים היא מכוון. אפשר להבין מה רוצה, מה רוצה. רבי יוסי בן קיסמא, מרבי חנינא בן תרדיו, מה רוצה ממנו? שלא ילמד תורה, שלא ילמד תורה. ושהמלכות הזאת גדלה, לא ללמוד ולמד, מספיק שהחימה את הכל, גם את התורה שתכין. מה פירוש? שמעתי עליך שם, לא מכיר קהילות ברבים. אז אומר לו, רבי חנינא בן תרדיו, אומר רבי יוסי בן קיסמא, מן השמיים ירחם. אנחנו ממש אומרים. אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, החולה ממש בכוחותיו האחרונים, אני אומר לך דברים של טעם, שהם החריבו את כל העולם, רוצים גם את התורה להחריב, אז הם מהשמיים. עדיין בשמיים נותנים להם חיות לעשות את הדברים האלה. ואתה אומר לי, מן השמיים ירחם. כלומר, אם השמיים ירחם זה לא דברים של טעם, לא. מה אם ראי של טעם, מה זה? כשאתה מלמד תורה, זה כן של טעם. מי משה לך למד תורה? פלא פלאים, מה עושה שלא ילמד תורה? והוא מוסיף ואומר לו משפט כל כך נורא, שבאים לבקר חולה ושומעים את זה מפיו, הרי זה מחריב את הלבבות. הוא בא ואומר לו, תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר התורה באש. זה מה שיעשו. אמר לו, אז הוא בא ממשיך הלאה, אמרו, לא היו ימים מועצים, לא עברו אלא מספר ימים, עברו מהביקור חולים הזה, שבא רבי חנינא בן תרדיו ומבקר את רבי יוסי בן קיסמא, עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא. והלכו כל גדולי רומי לקוברו, והספידו הספד גדול. הלכו כל גדולי רומי לבקרו, לקוברו, ועברו לקבור אותו, זה כן כל גדולי רומי. והספידו, לא אם היו המספידים, זה ברור. והספידו הספד גדול. ומה כזאת ששונאת את עם ישראל, רוצה לעקור את עם ישראל מהשורש. והאומה הזאת למדה והבינה יפה מאוד, שאם יש לנו גדולי תורה, עם ישראל חי וקיים. וברגע של עלייה לא יהיו לנו, אז עם ישראל לא מתקיים יותר. לא יכול להתקיים בלי גדולי תורה. אין שום אפשרות בקיום של עם ישראל. אז הם באים לדוויה. למה לדוויה? הם אוהבים מאוד לבוא ולראות כשנפטר אדם גדול בישראל. באים לשמוח, זה היה יום שמחה שלהם. יום של הילולה שהם עושים. שרבי יוסי בן קיסמא כבר גם כן נפטר. אז נשאר לנו רק אחד עכשיו. רבי חנינא בן תרדיו שהוא פועל ועושה ומרביץ ותורה ברבים, מכיר קהילות ברבים. בחזרתם ההלוויה הזאת, כל גדולי רומא, מצאו לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה, בדיוק מה שאמר לו רבי יוסי בן קיסמא. הוא מכיר קהילות ברבים, בספר תורה מונח לו בחיקו. מיד תפסו אותו, הביאו, וקחו בספר תורה. לקחו את הגיריות של התורה ואספו את הגוף שלו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וקיפו את כל הגוף כמה וכמה פעמים. כולו, כל הגוף עכשיו הוא ספר תורה מונח סביב סביב על כל גופו. והציתו בהם את ההוא, הדליקו אש בכלילים, כלילים זה חומר של מהירה, חומר של ניסף. והביאו ספוגים של צמר ושרעו במים, שרו את הספוגים של הצמר במים ונתנום על ליבו. למה? שלא תצא נשמתו מהירה, שהסבל שלו יהיה עד היום במועד. אדם עולה בלהבות, האבילים נשרפים, ואז שלא תצא נשמתו מהירה, אז באים ומקיפים אותו בצמר גפן טבול במים. ממש נורא, והוא לא מת, הוא נשרף ונשרף ונשרף ולא נגמר, ושהספוגים של הצמר לא נותנים לגוף שלו להישרף עד מהר. ואז ממשיכה הגמרא ואומרת, אמרה לו ביתו, ביתו עומדת ורואה את אבא שלה ביסורי תופת הנוראים הללו, ואמרה לו, אבא, ארחה בכך? האם אני רואה אותך בצער כזה, ילדת שאבא שלה את כל החיים שלו עושה רק דבר אחד, לומד ומלמד, לומד ומלמד, על פי תלמד, תלמידים, רבבות תלמידים עברו אותו, ואתה ככה מתייסר, איך זה יכול להיות? אמר לה אביה, אם מלא אני נשרפתי לבדי, אם אני הייתי נשרף לבד, והיה הדבר קשה לי, הייתי באמת גם כן לא מבין מה זה כל כך הרבה יסורים הכל רק עליי. עכשיו שאני נשרף בספר תורה עימי, מי שמבקש אל בונה של ספר תורה, הוא יבקש אל בוני. מי שהבונה של תורה, הוא גם את האבון שלי. הם יתנו את הדין הזה. אין לי שום סריקות, בתור הסריפה הזאת, זה מה שזה מצדיק את הדין, והוא יודע שסופה נהיה בצורה ממש מופלאה מאוד מאוד ככה, עד הסוף. תלמידים גם עומדים מסביב. תלמידים עומדים מסביב, הם מתבוננים בזה בקבע נורא שלי. אז הם אמרו לו, פתח את פיך, ואז האש תיכנס דרך פיך לתוך הגוף דבר העברים הפנימיים, ואז תמות במהרה. אמר להם, מי שנתנה לי, מי שנתן בי את הנשמה, אלוקי הנשמה שנפחת בי, אתה נתת בי נשמה, הוא ייטול אותה, לא אני. כלומר, הוא חשש זה אדם שמאבד את עצמו לדעת, הוא לא רוצה לעשות, אפילו לא לקדם דקה אחת יותר. כמה שיסבור, הוא מקבל את האיסורים באהבה עצומה. הוא מוכן להמשיך על אותו לבא. אמרו לו תלמידיו, רבינו, מה אתה רואה? אומר תוספות כאן במקום, מה אתה רואה? שהיה נראה ביניהם, שהיה לו לראות שום דבר. בטח הוא רואה משהו. רבי חנינא בן תרדיון, הוא נשאר ממש מרביץ התורה הגדול שבדורו. ומי תלמידי כל כך הרבה שהתורה המשיכה להתקיים זה בזכותו במידה רבה. אז אומר התוספות ש... מה אתה רואה? שהיה נראה לעיניהם, שהיה לו לראות שום דבר תימה. או מלאכים אולי רואה. רצו לדעת, אולי ודאי, מלאכים באים לבוא אותו לבית עולמו. או מלאכים, או דבר אחר. אז לכם שואלים אותו, מה אתה רואה? אומר תוספות הלאה, אינמי, בשביל שהיו שומעים כל האותיות הפורחות, ולא היו יודעים מה הוא. כלומר, הם שומעים שאותיות פורחות ברמת השריפה של הספר תורה, שאותיות פורחות מן הקלף ומרחפות באוויר. והוא אמר להם, מה אני רואה? אני רואה גבילים נשרפים ואותיות פורחות באש, זה מה שאני רואה. אתם שומעים מה הקול אתה שומע? זה הוא שמע. כנראה שכשהאות באה ותוך כדי בעירה היא מרחפת, יוצאת מן הכביל ואף עלה באוויר, אז שומעים את זה ככה, פק הזה, משהו רעש, שלא שמעו רעש הזה ממהם. אז פתאום רואים ששומעים את זה, קול מאוד משונה. מה אתה רואה? אמר להם, מה אני רואה? אני רואה גבילים מסרטים באותיות פחות בשמש. פחות באוויר כתוב. ולמעשה, הרבי פונוביץ זלזל ברכה היה מופלג מאוד. הוא היה בשואה וניצל ממנו ממש ברגע האחרון, הבן הבכור שלו שהיה גבוה, והועידו אותו לגדלות של שביעו דורות, והוא בא לארץ ישראל אחר כך בתוך השואה עדיין. הוא הסתכל לכמה ערים, למצוא איזשהו מקום, להקים מקום של תורה, שיהיה המשך של התורה שתהיה בארץ ישראל, בהיקף גדול, ואז הוא בנה באמת ישיבת פונוביץ. אז שאלו אותו פעם אחת, שאלו אותו, האותיות פחות באוויר, איפה הן? איפה האותיות נמצאות? הן פחות, ממשיכות לפרוח. אותם האותיות עדיין פחות באוויר. אז אמר הרבי פונוביץ, כל לב של בחור שלומד תורה, כל אדם שפותח ספר והוגה בתורה, אז האותיות באות ונחות על הלב שלי. כלומר, אתה צריך רק לרצות, אם אתה רוצה את אותם האותיות שנשרפו, והן פוחות באוויר, ושהאותיות לא הולכות לאיבוד, האותיות התורה לא הולכת לאיבוד, היא תהיה קיימת תמיד. אבל מי שמה אומר בסוף מסרת שבת, אומר למה, עתידה תורה שתשתקר בישראל. רבי שמעון בר יוחאי אומר, חלילה שתשתקר תורה מישראל. הרי כתוב, לא ימושו מפיך, או פי זרעך, או פי זרע זרעך. אמר השם, ואתה בת עולם. אז בא ורואה את האותיות הפוחות הללו באוויר, אומר הרב פונוביץ, האותיות הללו ממשיכות לפרוח. רק צריך לפתוח את הלבבות שלנו, שאני פתח את הלב לרצות לתורה, לאהוב אותה, ללמוד אותה, להתעמק בה יומם בלילה ממש, וכל השם אנחנו רואים כל כך. כמה מתרבים באור השם, תלמידי חכמים בארץ ישראל, מכל חום, מכל סום, מכל עם, כולם אהובים, כולם מורים, כולם עושים מבר ברצון כולם, כולם. ממש כל כך רוצים ללמוד, ועוד מקום, ועוד ישיבה נפתחת פה ונפתחת שם, ועוד חדר, ועוד תלמוד תורה, ועוד ממש מקום, ועדיין. באור השם זוכים לראות את התורה במתגדלותה, בהתקדשותה גם כן. דברים שביותר מקדשים היום ילדים וכיתגים על ידי חמישה מושי תורה, דבר שאולי לפני תקופתו של המהר"ל זה היה, אבל מאז זה פחת, לא היה. והילד יודע היום סלם משניות בכיתה ה', אז הוא אומר סלם משניות, יודע בעל פה, מילה במילה, תשאל אותו כל שאלה, הוא יודע סלם קודשים, הוא יודע סלם תארות. סלם תארות, ילדים יודעים סלם תארות, ילדים בכיתה ו', יודעים כבר סלם תארות גם כן, וסלם קודשים. ממש באור השם רואים כל כך, זה לא רק בירושלים, ירושלים ברם שבחת את ידי ירושלים כל כך שהיו חכמים ונבונים ובעלי נימוסים והכל הכל הכל, אבל גם מקומות ערים רואים את זה, באור השם. ונריה, אני כמה פעמים ביקרתי שם, בבית אל, אני זוכר שבאתי שם כשפתחו את הכולל של הרב סילברמן, שם באור השם זה גדל והולך ומתפתח והולך, והיום בהרבה מקומות זה גדל יותר, גם ברחובות יש לנו כבר שני רדרים כאלה באור השם, שילדים יודעים את כל התורה כולה, ממש תוך תקופה שלה, בבית ספר שנקם בגביש של בית ספר עממי, אז הם יודעים כבר. והיום באים הורים צריכים ללמוד ליבה, מה ליבה זה? ליבה זה לב, רחמנא ליבה בעין, זה הם מתכוונים. שהתורה, כל בו רוצה, את הלב שלנו רוצה שנלמד תורה, שנאהב אותה, בכל לבבך, את התורה לאהוב בכל לבבך. אז זה הליבה שנמצא. הפעם התווכחתי עם מישהו, אמרתי לו, בוא אני מוכן לעשות אותך ניסיון, אבל אני מבקש שאתה תקבל אותך. אמר לי, טוב, מה אתה רוצה לעשות ניסיון? אמרתי לו, בוא ניקח סטודנט שלומד מקרא באוניברסיטה, והוא כבר קיבל תואר ראשון, ביה יש לו. בלמד שלוש שנים, יש לו ביה במקרא. וניקח ילד בכיתה ג' ונעמיד את שם על אותה במה, ונשאל שאלות זהות את הביה ואת הבי גן. איזה, זה מהגן או זה מזה? שניהם שהיה נשאל שאלות נראה לי יותר. הוא לא חזר אליי, הוא לא חזר, יש לו מה לחזור. והוא התחיל לחקור ולדרוש, מה זה ביגן? כתוך אקדמאי חדש, נו ברוך השם. אז זה לא מספיק, לא ללמוד תורה יומם בלילה, ילדים כאלה כל כך אוהבים את התורה ולומדים אותה, שכל אבא שהילדים שלו זוכרים ולומדים בצורה כזו שיודעים את כל התורה כולה בעל פה. אמר לי סבא אחד, סיפר לי סבא אחד, שהוא כבר 40 שנה אומר אני קורא בתורה. והבן שלי, לומד בנכד שלי, אולי זה פני שלו, אני חושב, לומד בדרך הזאת שלי את כל התורה, אבל פעמים עם טעמי המקרא. אז הוא אומר, אני קורא בתורה, אז הקטן, הילד הקטן הזה סוחב אותי בקפטה שלי ככה. אז אני מפסיד לקרוא מה הוא רוצה פתאום, ככה סוחב אותי בבית שלי, מה יש? הוא אומר, לא ככה, אתה רוצה לקרוא ככה. הרבה כזאת שמחה הייתה לי, שברוך השם, אני 40 שנה גואל, אבל לא תיקר אותי. פתאום הדרת שלי באה ומתקר אותי, וממש שיברים בכל דבר הכי קטן שבעולם. זהו, זה מה שהכל לא רוצה אותנו. לא יעזור כלום, והתורה לא תשתקר מישראל. חלילה, רבי שמעון בר יוחאי אומר, הלכה גם שמעון בר יוחאי, שלא יאמרו שמפיך או מפזרעך, פזר זרעך, אמר השם, מעתה ועד עולם, התורה תתפשר מעם ישראל. והאמת היא, שעכשיו נפטר לפני כמה חודשים המעטים הללו, כמה הצער של כל כלל ישראל. לא הייתה עוד לבעיה כזאת. הבעיה השנייה שאני זוכר בגודל, במקביל לזה, היה של רב מרדכי אליהו. עם ישראל, אם לא נביאים, הם בני נביאים, הם מבינים שכאן מדובר באנשים גדולים, משכמם במעלה גבוהים מכל עם ישראל. אלפים ורבבות, חלק בכלל לא שמעו, אולי, אני לא יודע מתי שמעו את השם הזה, רב אלישיב. כשרב אלישיב היה בן 97, וכבר היה אחרי ניתוח, אז הוא ביקש את הילדים שלו, שאת החדר ספרים שלו, שלא ינקו. וששיטתו הייתה שאם באמת מנקים, כמו שהרבנית עליה שלום הייתה מנקה, והבנים והנכדים, כולם, כבר אין חיוב בדיקת חמץ בכלל, זה הכל נקי. הבן 97 השתתח על הרצפה, הייתה סכנת חיים שלו. אבל אומר זה מצווה שבגופו, אני חייב לקיים אותה. והוא נכנס ככה, מכניס את היד מתחת לארון, לבוא ולראות אם אין שם, לראות אם אין שם איזה חמץ. כל קיום המצוות, כל לימוד התורה, ממש כל הדבר. אחד שאל את הרב אלישיב, איך נהיה הרב אלישיב? הוא שאל אותו, איך אפשר להיות? אני לא יודע משהו אישי. אבל הוא שאל אחד הנכדים אחר כך, אז הוא אמר, תשאל בסבא שלך ילדים הרב אלישיב. אז הוא בא, עובר שבוע, שבועיים, שלושה, הוא לא מביא לו תשובה. אז הוא בא אליו, הוא אומר, תראה, מבקש אותך, אני רוצה לשמוע מה הרב אלישיב אומר על זה. אולי באמת אחי גם ילמדו וכך יעשו. אז אולי אני אגיד לך את האמת. את הרב אלישיב, אני להפסיק אותו מהלימוד שלו, אני לא יכול. לא שייך להפסיק אותו ליושב, שאלות כאלה. זה, הוא לא ישיב לי, הוא לא ישמע מה שאני שואל אותו. לא ישמע, זה לא. חבל לו על כל שנייה, כל רגע אחד. הבן של אחי הרב השלום, שנספה בתאונת דרכים, היה רב של רחובות לפניי, היה הרב הצבאי של ירושלים, כשכבשו ושחררו את הכותל המערבי, יחד עם הרב גורן, בשביל התור כל הגדוד הירושלמי, חטיבה ירושלמי. הוא שאל אותו גם, בשמו בן ציון קוף. אז שאלו אותו, הוא שאל את הרב אלישיב. הקמרא אומרת, התעיף עיניך בו בעינינו, אם אדם מבטל תורה אפילו רגע אחד, אז ממש יש לו עונש קשה לזה. התעיף עיניך בו, וכבר שומח את התורה. אז שאלת אותו, כמה זה השיעור של התעיף עיניך בו? יום לא ללמוד, שעה לא ללמוד, דקות לא ללמוד, כמה זה? אני לא יודע מה זה תעיף עיניך, כמה זה תעיף עיניך? הוא לא השיב. מה שהוא עשה, הוא סיפר לי ככה. הוא היה עם מקים משקפיים, וראית? ראית? זה התשובה. כלומר, הרצית במשקפיים, עצם את העיניים, ומיד פתח אותם. זה התעיף עיניך בו. הרב אלישיב לא היה אומר שום דבר שהוא לא היה עושה אותו בעצמו. המשנה באבות תמיד מתחילה, הלל היה אומר. מה זה היה אומר? הלל אומר, מה זה היה אומר? רק במסכת אבות מוסיף. כיוון שם מדובר במידות טובות של האדם, בהנהגות של גדולי ישראל, כל הדורות. אז לכן, היה אומר הכוונה היא, מה שהוא היה, את זה הוא אמר. אדם לא יכול לבוא ולהגיד לכם מה שהוא לא. מה שהוא כן, זה לא יכול להגיד. אז הוא אומר, לעצום את העיניים, לפתוח את העיניים לדקה אחת. לעצום אותה לשנייה. זה כבר נקרא תעיף עיני לבוא בעיניים. וזה היה האדם הזה. כל התורה כולה. אני חושב שהחיל את המשפטי, והיה לנו כאב לב נורא, זו פעם יחידה שלחמנו על כך, שיזמינו את מועצת הרבנות הראשית לישיבת הממשלה. וקיבלו את הדרישה שלנו. אמרנו, הולכים להכין יישוב כזה, תשמעו את דעתנו. אז באנו שם, וראינו איך ישיבת הממשלה מתקיימת שם. טוב, כבר זה שעשה את זה, הוא עדיין שוכב מסכן ככה. הוא אמר, לא בשמיים לקחו אותו, לא בארץ לקחו אותו. אבל לא היה עקוב, אני חמנות עליו. על עקוב אני, היינו בישיבה, ואמרנו לעקובים, אמרנו, תדעו לכם, שההנחה שאומרת שאסור להרוס בית כנסת, נלמדים לי פסוק שממנו לומדים שאסור להכין בית מקדש. והשימותי את מקדשיכם. אומר לגמרא, אפילו בתי כנסת שהם בשיממונם הם עומדים, בחורבנם הם עומדים. אסור לעבור לנהוג בהם מקום של זיזול, גם במקום נשארו רק אבנים נשארו, גם האבנים נושאו. כשהחורבה עמדה הרבה שנים בלי שהם עשו לבנות אותה בכלל בהתחלה, היו גם אמרו, יש הרבה בתי כנסת, לא צריך כל כך הרבה. אז הרב ז'ולדי היה הרב של ירושלים, והיה מאוד ככה תקיף ותלחם גדול. אז הוא כתב מכתב לממשלה, כתב, תדעו לכם, אבנים של בית כנסת הם אבני קודש. אבני קודש. בקהלת יש, שם יש עץ רוק ועץ כנוס, עץ אהור ועץ נסנור. אז כל העיתות הללו, אז יש גם עץ זרוק אבנים ועץ כנוס אבנים. אז מה זה עץ זרוק אבנים ועץ כנוס אבנים? מה זה, מה הכוונה? אלטיפאדה? מה זה עץ זרוק אבנים ועץ כנוס אבנים? מה הכוונה עץ זרוק אבנים? מה זה זרוק כנוס? אומר לנו שם רש"י, עץ זרוק אבנים תשתפכנה בני קודש בראש כל חוצות. כשהחריבו את ירושלים, החריבו את המקדש, אבני המקדש מתגוללים בכל רוב ראש כל חוצות. תשתפכנה, זה זרוק אבנים. ונגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא ייתן לעם ישראל את הזכות, את האפשרות לכנוס את אותם האבנים ובהם לבנות מחדש את ירושלים וגם את המקדש בעזרת השם יתברך. זה יגיע, זה לא כך נכון בעזרת השם. ולכן אנחנו נקשיב, אסרוג אבנים, כנוס אבנים. אז נתן להם לא לגעת, האבנים יישארו במקומם. ובשכר זה אפשר היה אחר כך לקום ולבנות אותם. אני אציין את הילד טובה, את יצחק לוי, הוא היה שר השיכון. בתקופתו הוא הביא בממשלה את ההחלטה לבנות מחדש את בית כנסת החורבה. הוא לא הביא, הוא הביא את זה. וקיבלו את ההחלטה הזאת, ואני זכיתי להתקבל לפני 13 שנה מכתב ממשרד השיכון, לשכת השר. אז החלטתי לחשוב, אני לא למדתי משכנתה, ואני לא חייב שום כסף, ולא, אז לא יודע מה עושים ממני. הפותח את המכתב, כותב האישי, ממשלה, שלשום, קיבלתי ביום שלישי, שלשום, הממשלה קיבלה את ההחלטה לחדש את בניין בית כנסת החורבה בעיר העתיקה. הייתה לי כזאת שמחה, רוח, אמא שלי נולדה בעיר העתיקה. הסבא שלי, הסבתא שלי, הסבא שלי נולד בעיר העתיקה. וכל המשפחה כבר 100 שנה שגרים בעיר העתיקה. נולדו שם 3-4 דורות, ברור השם. ואחר כך הסבא בנה את מעבר מנדלבורג. רצה שלא יבוא הגוי לשם, להרחיב את גבולות ירושלים, לכן הוא בא לבנות את זה שם. ותעשו שמחה איתה. אז קיבל את המכתב, נכנס לך בניה שלי דבר כזה, אני לא יכול להחליט לך. אולי אני לא ראוי בכלל, זה מי אני. אז נכנס אליו, הוא אומר, תראה, אם אתה מאמין שאתה יכול לעשות את המקום הזה למקום שלומדים תורה יומם ולילה, כמו שהיה בעבר, זה היה המקום הכי מרכזי של התורה, רבי יהושע לוי דיסקין שגר כאן, ברחוב השני מכאן, וכל גדולי ירושלים היו שם, למדו שם בחור וכולם יומם ולילה. רבי קושינסקי, חותנו של הרב קוק, האדרת, שהרב של ירושלים ביקש שיביאו לו מי שיעזור, כבר היה למעלה מגיל 100 שנה גם כן, והוא לא ראה טוב, אז ביקש שיביאו, ואז בחרו מכל גדולי ישראל את הרב של העיר ביר, כישיבת ביר, אותה עיר שהיה ישיבה בה משם, אז באו והביא אותו לעזור לו, והיה בוכה כל יום כשרואה את מהחלון, היה מטפס על כיסא ורואה את כל ירושלים חריבה, הכל חרב ונחרב, ואז הוא ראה את זה בכזה צער גדול היה. נפטר צעיר, למה נפטר צעיר? כשהיה לו צער, אז איזשהו כל יום בוכה ומקונן לחובה לבינה שלו, היה לו כוח לעמוד בזה. הוא אמר את זה לפני פטירתו, אבל אם היו יודעים למה הם נתנו לי את המקום הזה שאפשר לראות את ירושלים בחורבנה. אז זה עשה, אני לא אין לי כוח, אני לא יכול יותר כל יום לבכות, כל יום לבכות. היה בוכה ומאוד שליש, ככה צריך להיות. אדם שבאמת ירושלים אכפת לו, היא קרובה לליבו, הוא לא יכול לא לבכות, אפשר לא לבכות על חורבן כזה של ירושלים. דיבור השם זה זיכה אותנו, כל המתאבר על ירושלים. באמת, בדרך כלל זוכן רואה בבניינה. זוכן רואה בתפארתה גם כן, בור השם היום, חזרה ירושלים להיות התחלה של משהו, משהו של התחלה. משהו. בור יעזור לנו שזה יהיה רק התחלה לתלמידים של הגאון מבינה. מסורת הייתה בידם שהגאון אמר להם, תבוא לירושלים. תבוא לזה, תגור בירושלים, זה אומר, לגור רק בירושלים. ואגב, הוא אמר להם גם, תבנו את בית כנסת החורבה, מעניין. והוא אמר להם, עושים ואמר להם, ואחרי החורבה ייבנה בית המקדש. אני שמעתי את זה גם מפיו של הרב אלישיב. כשהוא אמר לי אחר כך, כשרצו למרוף את הבניין, סוף סוף אחרי 13 שנים, ולא היה כסף, ועד שמה הכסף, ניסי ניסים הכל, ממש ממש ניסים. אז באתי, שאלתי אותו, אז הוא גם אומר, אני רוצה שתציע מה שבית הכנסת. אמרתי, מי אני שאני אהיה במקום כזה? אני לא ראוי בכלל. הוא אומר, אתה תנהג שיהיה מקום שבו אותו. ובור השם באמת, ממש, תיירים לא נכנסים לבית הכנסת. שם רק לומדים, רק מקום שבו אותו. ובור השם נותן לנו קצת חיות, לבואו לראות את ההתמקשות שבה ההבטחות הגדולות והקושות הללו. עכשיו, באים בארץ הקודש וצריכים למצוא רבנים שיתאימו לדבר הזה, שלא ישתגעו על אוטובוסים, תבחר בי להיות רב. לא ראינו דבר כזה. אני כבר, בור השם, לא כל כך צעיר לימים. הרבה רבנים ראיתי בי בחרותם. לא ראיתי שהרב גורן כתב על אוטובוס, תבחר בי, ולא הרב עובדיה יוסף לא כתב, תבחר בי, ולא הרב שפירא, נתן לי ראש ישיבת מרכז הרב, בור השם, ולא רבי יעקב, בנו, שגם לא כתב על אוטובוסים, תמנו אותי לראש הישיבה במרכז הרב. איפה דברים כאלה? מה זה? זה ככה בוחרים רבנים. וכל מיני עסקאות, אני לא יודע מה, כן, נכון, לא נכון, לא זה. זה אבל מצא נורא והיום, ממש חרפה ומושה כזאת. זה יכול להיות, זה יכול להיות רבנות. איך תראה רבנות כזאת חרפה? איך? זה יראה ממש חרפה ומושה לכולנו. זה ממש לא, אני לא יכול לראות. ויש חסרי תלמידי חכמים מצוינים. יש לנו תלמידי חכמים צעירים שיכולים ממש לתפוס את המקום שלהם, גם בזכות עצמם, גם בזכות אבותם. רבי יעקב שפירא לא יכול להיות ראשי, ראש הישיבה, ושמואל אליהו לא יכול להיות ראשי, גם מקום אבותם. יש לנו כל כך הרבה בורא של משנה, תלמידי חכמים בנים ונבונים וחכמים. אז לבוא לעשות תעמולה כזאת, ולבוא להגיד שכן צריך, לא צריך מצוות, כן צריך מצוות, מי שמך לאיזה, בעל הבית על התורה, אפשר להיות בעל הבית על התורה, לעשות בתורה מה שרוצים בה. התורה ניתנה, חסרה אותה. רבינו יונה בשערי תשובה אומר, שאדם שיש לו עבד, קניין כספו, והוא אומר לעבד, והעבד תמיד ממלא את הורה אותה. הוא שר רצון ממנו, העבד שר רצון מאדונה, הוא שומע, עושה כל מה שהוא אומר. ואם העבד הזה יבוא, אומר הזה רבינו יונה, ועל ציווי מסוים אחד, שהוא אומר לו, תעשה לי דבר זה וזה. הוא אומר, אני לא מוכן לעשות את זה. הכל אני עושה לך, אתה רואה תמיד. זה אני לא מסוגל לעשות, לא רוצה לעשות את זה. אז אומר רבינו יונה, כבר פרק עול אדוניו מעליו. אם העבד אומר, מסמך אחד, ציווי אחד, הוא לא מוכן לעשות, אז כל מה שהוא כן עשה, זה שהוא רוצה לעשות. ודבר שהוא לא רוצה, הוא לא עושה. תורה זה לא אם אני רוצה או לא רוצה, תורה היא תורת אמת, התורה היא כולה. עוד אחת אם חסרה בתורה, אז זה בתורה פסול. הרמח"ל כשמדבר שחרב את המקדש, אז אומר, כשהמקדש היה קיים, האור של העולם בא אלינו דרך המקדש. כל קדושת העולם כולו היה בדרך המקדש, בעלי העולם כולו. כשחרב המקדש, זה דרך לנו בדרך הקדושה הבאה. אז אומר דרך האותיות של התורה. אז אומר הרמח"ל, אם עוד אחת חסרה בתורה, עוד אחת. התורה היא פסולה, זה ספר לא פסול. אין לו שום קדושה, יש שום קדושה של חומש. גם חומש זה דבר חשוב. אבל כל תינוק מבין את ההבדל בין חומש לבין ספר תורה. אין בו כלום. לבוא ולמעט בדברי התורה, לבוא להגיד, זה כן וזה לא. מי שמע כזאת? מי ראה כזאת? אני זוכר רבנים בור השם דחיתי, אני יותר מ-25 שנה הייתי במועצת הרבנות הראשית. ובור השם, זה החליטים לשמש את כל הרבה הרבנים ראשיים שהיו. אני יכול לבוא להעיר פה ושם דברים, אבל ידענו שהמלאכה היא לשם שמיים, רק לשם הקודש ברוך הוא, לא לשם דברים אחרים. לבוא להגיד, תעשה לי ככה, אני עושה. אני לא עושה לבוא יותר מדי, יותר מדי דיברתי ראשם. אבל לבוא להצטער על זה, ממש, אני ממש מצטער. זה ביותר. להמשיך דרכו של מרן הרב. זה מה שהיה. הרב קוק פעם אחת, כשהוא בא ליפו, היה רב של יפו והרבו שבות. אז הוא בליל שבת יצא קצת לישוב, היה חם, ואז עוד לא היו מזגנים. היה קצת להתאוורר, לישום עבר סער, אוויר סער ככה, אוויר של ים, קצת להתרענן. אז הוא ער בחור, והוא מתחיל לחזור חזרה לבית. הוא לא מוצא את הדרך הביתה. הוא לא מכיר, הוא לא יודע איפה הוא גר. טוב, אז מה עושים? מה עושים? מה עושים? מה הוא יעשה? אז הוא עוצר יד, אדם אחד בחור, אומר, תסלח לי, אולי אתה יודע איפה שהרב קוק גר? אז הוא אומר, אוקיי, הלך כאן ימינה, שמאלה, הלך והגיע חזר הביתה. באותם הימים, אז כתב אליו מישהו מהמעריצים שלו, כתב שהרב קוק כזה תמיד חכם גדול, שהוא יודע את כל התורה כולה כמו שהיה בקי, אחד המורים אמר שהוא בקי ברחובות של פופליטה, וכל סמטה, בכל מקום בקי יודע אותה. אז הראו לו איזה שהוא בטחו ככה. הוא אומר, הייתי נראה יפה מאוד אם הייתי יודע את התורה כולה, כמו שאני יודע את הסמטאות של יפו. בארבעיה לא הייתי יודע כלום. הוא כתב את על הירושלמי, לא על הבבלי, הבבלי ידעו כולם שהוא ידע, וגם את הירושלמי ידע את כל התורה כולה, והכל בשקידה. הרב היה אומר שאדם צריך לדעת ללמוד תורה 60 יום, דף אחד. אותו דף 60 יום. והרב קוק היה אומר שצריך ללמוד 60 דף ביום אחד. גם את זה וגם את זה צריך. ואז הראו שלו, הרי פעם אחת שהוא למד בבלוש, אם לא היה בבעיות חיליות. אז באה בעלת הבית, שחו ככה על חדרים בבלוש, אלא הראה ענייה מאוד, זה כולם, עניים היו שם. אז הם הולכים שחו חדרים, שימו כמה פרוטות בשביל החדרים, בשביל הגלו שם, אצל הבעלי בתים. אז פעם אחת באה בעלת הבית, ואמרה, אתם שמים בנסום הזה והזה, ואני ענייה מאוד, אני רוצה, תוסיפו לי עוד כמה קופיקס, כמה פרוטות, ממש כמה פרוטות. אז אף קוק אמר לה, כן, בסדר, עושה, נוסף, נוסיף לה. אחרי שהיא הלכה, אז החברים שהיו בתוך החדר הזה, אז אמרו לו, למה כל כך מהר היינו יכולים אחרי לתת לה רק חצי קופיקס? למה מיירת לתת לה? אז הוא אמר, אל תרבה שיחה עם, עם האישה שווה חצי קופיקס. לא לדבר עם האישה, לא רוצה לדבר עם האישה. וכשאף קוק נכתב, ובאו אנשי החברה קדישה לצהר אותו, והיה שם האפרן שהיה גם כחסיד בקדוש, ממש, גם בנבנה, גם בנסתר. הרב קוק היה הרי, באחד מהפעמים הוא נשאר תקוע בחוץ לארץ במלחמת העולם הראשונה, זה היה לפני בדיוק 100 שנה מהיום, או 99 שנים מהיום. אז היה בארץ, הייתה מלחמה, גם מצד אחד, מצד שני היה הרבה, כבד מאוד, ממש, אכל את שירית הפליטה, פעמל פה, כל אחד על ידי החגבים הללו, הרבה כולם, יחדו, אכלו בכל פילה ופילה. אז כותר הרב חרלק, הרב קוק, הוא כותב לו, אני יודע שאילו אתם, כבודו ובנו, אם אתה, הרב הקוק, היה בארץ, הרבה לא היה מגיע לארץ ישראל. הזכות שלך הייתה שומר שזה לא יקרה. ואמא שלי עליה שלום, שסיפרה לנו על העיר עתיקה, סיפרה לי על אותה תקופה, אנשים הלכו ברחובות ומתו מרעב, נפלו מתים. אם היו נותנים להם כפית אחת קטנה של אורז, הם יכולים לחיות אותם עוד יומיים. לא היה אורז לתת להם. ואנשים ביניהם היו אנשים חשובים של ירושלים, היה רעב נורא ביום. זה מה שהייתה התקופה, התקופה מאוד נושם. אז הוא נותן לו, אם הרעב היה בארץ, לא היה יכול להגיע, לא היית יכול להגיע לתקופה כל כך קשה על הסיסה. וזה אדם גדול, זה אדם שענה וצנוע ובכל הניחותה, מספר לי סיפור, זה ידוע, אני חושב. היה נוהג הרב קוק שיבוא סופר סתם, הסופר סתם המפורסם של ירושלים, ביום חמישי בלילה, בא לישיבה, והם עושים את הספר תורה, והוא הגיע את הפרשה שעתידים לקרוא השבת הזאת. למה? כדי שלא יהיה מזיון לתורה, אם הרבה פעמים לא מגיעים, אז קורה שמוצאים עוד אחת פגומה, פסולה, אז צריכים לחקור את הסדר תורה ולקשור אותו מבחון, זה ממש בזלזול בכבודה של התורה. כולם יודעים, בתוך ארון הקודש, שהיא פותחים את האור, היא זה סדר תורה פסול. אז לא, יש כאלה מאוד שמקפידים על הדבר הזה, ובודקים כל יום חמישי, שלא תהיה, יודע, הפרשה היא טובה, אין פסול. אתה עוברים פעם, שנה, שנתיים, כבר יודעים שהתורה הזאת נבדקה כמה רחמה פעמים. אז יקר היה נוהג. נו. אז היה ככה. הוא בדק את הספר. אז הוא אמר, נו, גמרתי, הוא אומר, בסדר, כן, ברוך השם, כמו פעמים קודמות, הספר קשה למחד, אין שום גם, שום שאלה אפילו, כלום, כלום. טוב. אז הרב קוק רצה לתת לו את הכמה פרוטות שמגיע לו. אז הוא מתחיל לחפש, אין, בכיסים בניים פעם לא היה לו כסף. מי שבאיה בכיס כסף, היה נותן לו מזמן לעניים, היה נכנס לדם, היה נותן לו את הפרוטה האחרונה. טוב, ואחר כך הלך הלאה, חיפש בבית 10 דקות, 15 שעה, והסופר מרגיש מאוד לא נוח. הוא אומר, הרב, אני בא בשבוע הבא עוד פעם. אז הרב ישנה לי בפעם השנייה, מה, זה לא נורא. אמר, לא, תחכה. הלך, חיפש. עד שמצא באחת המגירות שעון זהב, שעון כיס של זהב, וכתוב על זה, מזכרת העיר שיקגו לרב הראשי של ארץ ישראל, הרב קוק. איך היה לו שעות זהב? איך היה לו שעות זהב? כשהייתה משלחת של רבנים שנסעה מארץ ישראל, כדי לעבור בכל תפוצות בכל אמריקה, לא לקפוד, לא לעשות כסף, רק לדבר ביהודי אמריקה שידעו שצריכים לחזק את התורה בארץ ישראל בכל הכוח. אז נסעו, והוא היה לבוא בכל מקום, הוא תמיד היה ראש המשלחת. אז קיבלו אותו כבוד, כבוד גדול בו. והגיע לשם, אז ראש האיש השיקגו, נתן לו את השעון הזה, כבודה של ארץ ישראל גם, הרב הראשי לארץ ישראל, הרב קוק, נותן לו את השעון הזה של הזהב. לגר ונתן לו את זה. אז הוא אומר, הרב, מה זה? שעון זהב, מה הרב רוצה? משעון זהב, בשביל לדאוג ספר תורה? הוא אומר, אני מאוד מבקש אותך שתיקח את זה ממני. הוא מבקש, 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 לקח את זה. למחרת בבוקר, אחרי התפילה בישיבה, הישיבה הייתה עוד בבניין הישן בכל הרב קוק. ואז בא הסופר הזה, ונותן, קיים את השעון הזה, ונותן את זה לרב קוק. אבל הוא כל כך התרגש, לקר אותו ביד, ועבר איתו בישיבה, כשמתחיל הסדר, אז הוא אומר לכל הבחורים, אתם רוצים לראות מה זה אנשי ירושלים? אתם רוצים לראות? אדם אני חייב לו כמה פרוטות, נותן לי בשביל זה שעון זהב, הוא נותן לי בשביל זה. במקום הפרוטות שאני רוצה, הוא היה צריך להחזיר לי, אז אני נותן, הוא לוקח לי את זה, נותן לי שעון זהב. מה אפשר? זה נראה כל מי שאומר מחייך. מה זה? הרי לא נכון, הוא נתן לו את זה בתור תשלום, הוא אמר, נתן לו את זה ככה שיהיה לו משקום כזה כנראה. לא. אצל הרב קוק כל דבר זה הנחה. כתוב, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. אם אתה שכר, אתה שכיר שיבוא אצלך בלילה, אם השם מזכה בבוקר ולא שילמת לו את המשכורת, אם הוא גמר את העבודה שלו, אז אתה אומר על בל תלין, אתה נותן לו ללון לילה שלם ומיל שלם, אז אמרת עליו דאורייתא. אז כשהקוק לא מוצא, אז הוא נותן לו, אם הוא היה נותן לו את השעון הזה בתור משכון, הוא לא קיים ביומו תיתן שכרו, זה לא שכר, הוא נותן לו משכון. לא שעון, זה לא, הוא לא נותן לו, הוא לא נותן לו כסף. אז הוא נתן לו את השעון הזה במתנה גמורה ומוחלטת, כדי שבזה הוא יקיים את מצוות, לא תלין, פעולה צריך איתך את בוקר, הוא רוצה לשלם את זה בזמן. כשהוא בא בבוקר, אז הוא אומר, הוא הולך לתת לי את זה עכשיו? אני נתתי לו את המתנה, זה שלא בכלל. אז מראה לכל הישיבה, ותראו מה זה שירושלים, כן, צדיקים, ואין ירעים ושלמים. זה באמת, מצד הרגל השלח הנכון, נתן לתם חזרה, ומתן לתם חשב בחזרה. מה נותן? משכך, זה הרב קוק, זה מה שם, אולי פרוטה בבית לא הייתה, פרוטה לא הייתה. היה לו חתנו, היה אחר כך ראש עירייה, מתיה רבינוביץ', היה גיסו מהבן של האדרת. אז פעם אחת, הם באו לבקר, יהודי אחד חשוב מאוד בירושלים, אתם חכם גדול, ובאו לבקר. אז באו לבקר שם, אז האישה הביאה את כל החמין והקוגל והכל על השולחן, מה שרק היה, הביאה. והרב קוק לא טעם אפילו משהו קטן ביותר, שום דבר, לא טעים כלום. אז בעלת הבית אומרת, כבוד הרב, למה לא טעים משהו? הגיסו שהוא באמת ידע את הרב קוק ואת הליכותיו. אז הוא נכנס לרגע למטבח, אחר כך הוא יוצא, הוא אומר, הרב יכול לאכול. אמר ככה, יכול לאכול, הוא הבין שזה בסדר, הייתה להם שפת רמזים כזאת, אז הוא אומר, יכול לאכול. הלקר וטעם משהו, הוא שתה איזה כוסית קטנה לברך לשים לי הברכה בתוך הבית. עשה את זה כבר. טוב. מה הוא נכנס למטבח? ישנה הלכה. שאדם אסור לו להנות מסעודה שאינה מספקת לבעליה. אם אדם בא ונותן לך את כל האוכל שלו, אסור לך לגעת באוכל הזה. זה לא מספקת לבעליה, אתה הולך לקחת את זה לעצמך, אפילו משהו, אפילו ביץ הכי קטן אתה הולך לקחת. ואף הוא הקפיד בכל דבר, גם הזה הוא הקפיד. אז לא, אז אדם לא מספק לבעליה. אז מה הוא אומר? כשהם יצאו, אז הוא צחק, והגיס הזה היה קצת... ככה מאומס בשמחה תמיד, אז הוא בא ואומר לחבורה שליוותה את הרב, נכנסתי למדבר, רציתי לראות אם נשאר שם משהו אוכל, שהיא מסעודה באמת שאינה מספקת לבעליה. אז הוא אומר, באמת אמרתי לרב שהוא יכול לאכול, היה שם חתיכת דג מלוח, הוא נשאר שם. זה מה שנשאר. ואז הרב קוק כן איתם, זה דבר בשגגה, גם כמשגגה. כל ההלכות, זה כל ההליכות, כל השקידה בתורה, כל הכאב על כלל ישראל. ועברת ישראל כזאת אדירה ועצומה, והיום בור השם כל כך הרבה רוצים לחזור בתשובה, כל כך הרבה, אני אומר לך כאלה סיפורים, לא יאומן ממש לבוא לראות את הדברים האלה. אנחנו עוסקים גם במוסד ישיבות שיש לנו ברוך השם, בירושלים, ברחובות ועוד, ממש נפלא מאוד לראות את זה, אבל יש לנו פעילות של חירוב תשובה, ממש לא יאומן לבוא ולראות כמה סטודנטים שנרשמים היום ללימוד, קראנו לתנועות שלנו מנהיגות יהודית, מנהיגות יהודית, מה מנהיגות יהודית? אמרנו להם כך, באים לאוניברסיטה פתאום, באים יהודים זקן וזה, מה יכולים לעזור לכם? מה יכולים לעזור? יש לנו תנועה למנהיגות יהודית, אולי אתם רוצים להצטרף? מה זה מנהל? זה יותר שוב, מנהיגות זה כל אחד אוהב. אז אני לא מבין, מה זה? אומרים, אתם סטודנטים, בטח עוד שנתיים, חמש שנים, תהיו מנהיגים של עם ישראל. אז סטודנטים אולי תהיו טובים, בסדר, אולי מה שאתם יודעים תדעו. אבל יהודית אתם לא יודעים, תדעו מה זה יד, יהודית, תדעו מה זה יהדות, מה זה יהדות. ואז התחילו לבוא, באים ממש עשרות ורבות מאוד שלומדים לימודים קבועים כדי לדעת מה זה יהדות, כדי להיות מנהיג יהודי, לא מנהיג סך. וזה כל כך מסייע, הדבר הזה כל כך רדיפה אחרי זה, כבר עכשיו בחורה אחת שלומדת שם שנה שלמה באוניברסיטת באר שבע, באה אליי בפעם האחרונה ביקשת שאני אבוא לסדר את החופה שלה, כל כך שמחתי, להזמין אותה בביתה, את הבחור ואת הבחורה, לדבר איתה קצת יותר ככה להיכנס לי. אנשים חוזרים בתשובה היום. כמה אפשר היה לבוא ולהחזיר את הפות רבבות בתשובה? ובעזרת השם יבוא. ולצערנו הרב, אין תורה בעולם. אני חושב שנדע את המסך שלנו. אירופה הייתה היום מבצע של תורה. כל אירופה כולה. דולי תורה, דולי חסידות, דולי ממש. מנהיגי הדור, כולם היו שם באירופה. כאילו אותנו, שרפו, חנתו, בכל מיטות בדין היו מעט כדי לעבוד ולבטא את הדברים האלה. לא רב היום מה שעשו איתנו. ואירופה נשארה בביטחון. כל אירופה היום ריקה מתורה לגמרי. בצרפת אין כמעט ישיבות. ישיבות קטנות, מספר תלמידים חלשים, כבר נקבל עזרה, משהו, ממש חלש מאוד, ממש חלש. באנגליה יש בגייצר, ישנה ישיבה בגייצר. זה מה שיש, כמה, 300 באחורים, בסדר. זה מה שיש, אולי אני אומר, ודאי עוד כמה מקומות קטנים של תורה, גם זה קיים, כן, אבל ריק, ריק, ריק. לא נרפאנו משהו, לא נרפאנו ממנו. אחר כך, צפון אפריקה. צפון אפריקה הביאה לנו גדלי תורה, שהגיע לארץ רבי מאיר אבוחצירא, שהוא האבא של רבי דוד אבוחצירא, של רבי רפאל אבוחצירא, של רבי דוד אבוחצירא, שנתקרב הרבה יותר. חצח מתואב מסע את המסע הנורא הזה, היה אבא של כל התחבים עלינו, שמעתי מפי הרב אוזנר, הוא אומר כשהוא בא לארץ, הוא בא לראות אותו, הוא שמע שארי עלה מבאדם, אז הוא היה רצה לראות את הארי הזה, התחיל לבוא אותו בכל חדרי התורה, הוא אומר לא היה דבר שהוא לא ידע אותו על בוריו, לא משנה אם זה חכם מחכמי ספרד או חכמי אשכנז, כל התורה כולה הייתה שמורה בפי, כל התורה כולה הייתה שמורה בפי, ובבא סאלי, הם באו לכאן כשהם היו כבר בנויים, לא באו לארץ ישראל, וכאן התגדלו, התגדלו בחוץ לארץ. היום הכל שומם, באו אל שעלו מעל לארץ, נקו את הילדים, שלחו אותם לקיבוצים, קילו אותם, צער מורה והיום, כתוב מכתבים להורים, קחו אותנו חזרה לחוץ לארץ, אנחנו לא רוצים להיות פה. וראש ממשלה אחד ביקש התנצלות, אבל ההתנצלות לא עשתה אותה לתלמידי חכמים, כל כך ריק לגמרי. צפון דרום אמריקה, דרום אפריקה, גם שם היה קצת ישיבות, היום גם זה לא קיים. יש איזה כולל של 10 אברכים ועוד 15 אברכים, זה מה שיש. דרום אמריקה, ברזיל, ארגנטינה, מדינות כאלה גדולות ענקיות, והם יש שם גם כמעט כוללים עוד 2-3 ישיבות, 100 בחורים, עוד 100 בחורים, יש שם אלפים של אחינו בית ישראל שנמצאים שם. אין, ריק. צפון אמריקה, זה המקום היחידי. אז יש ישיבה אוניברסיטה. שרבים מהתלמידים שלה באים ללמוד עכשיו בארץ, למה באים לארץ? ושמבינים שאם יש מקום ללמוד תורה, זה בארץ ישראל, אין מקום אחר. זה המקום. אז דרכה ישיבת לקו, ישיבת לקו, שם יש 5,000, 6,000 תלמידים, זה מרכז גדול, נכון? ברוך השם שאת הדבר הזה יש לנו. זה מה שיש בעולם כולו. כל התורה היא ארץ ישראל. אם יגעו בתורה של ארץ ישראל, מה יהיה עם עם ישראל? מה יהיה? מה יהיה איתם? אני רוצה עכשיו לגמור ולהבין דבר אחד. מה היה הוויכוח בין רבי יוסי מקיסמא לרבי חנינא בן צדיק? רבי יוסי מקיסמא אומר, שמעתי עליך שאתה דורש מקיף שאלות ברבים. שמעתי עליך שאתה יצא בתורה מול הרי מרקיך. מה רוצה? שלא יעשה את זה. למה שהרומאים יעשו לו ללמוד תורה? הוא ישמע בגולם. אבל מה עם התורה? ורבי חנינא בן צדיק בא ואומר לו, מן השמיים ירחם. אז הוא אומר, זה לא דברים של טעם. אבל מה, יש כאן איזה ויכוח במשהו. תלמידי רבי כאלה ורבי ויכוח הלכתי, הם לא מייסר ויכוח. הוויכוח היה, ישנם מצוות שעליהם ייהרג ואל יעבור. עבודה זרה, ייהרג ואל יעבור. גילוי עריות, ייהרג ואל יעבור. שפיכות דמים, ייהרג ואל יעבור. אלה שלושת המצוות. אבל יותר מזה, לא נצטבל יריב. אם אדם אומרים לו, תחלש עליו, לא נהרוג אותך, אם הוא לא עושה את זה כדי שנעקור את הדת שלנו, אם הוא רוצה לעקור את הדת, אפילו ארק את הלמצא. אפילו על סרוך נעל גם יצריך למצוא את הנפש. אבל בסתם, בדרך כלל לא. אז הוא אומר, על תורה לא מצאנו שכתוב, צריך למצוא את הנפש. הם יתפסו אותך. אני אומר, חייך, שיבואו ויקחו אותך עם ספר תורה ויעלו אותך באש. אז למה אתה עושה את זה? מה יהיה בתורה? אחר כך אני, הוא מגיש כבר רבי יוסי, רבי חנינה בן טרדיו, שרק יוסי מקיס מהורה, מי שהולך למות. אז מי יהיה תורה? מה יהיה תורה? הוא אומר לו, מהשמיים ירחם, אני צריך ללמד תורה. אי אפשר לא ללמד תורה. אם אני אציג ללמד תורה, מי יודע מי יחדש את התורה אחר כך? אם יראו שאני מוסר את החיים שלי על התורה, התורה תתמשך לעם ישראל. זה לא נכון שהתורה התבטלה, היא לא התבטלה. היא הייתה קיימת רק בזכות העובדה שהיא כן הקריב את החיים שלה על זה. אז תורה צלנדה זה ממש כי הם חיינו ואורך ימינו. אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, התורה שבכתב ותורה שבעל פה, זוהי התורה. זה אנחנו, בניסן זה לא אנחנו, זה לא עם ישראל בכלל. מדינות שהיו בה, בפינלנד, אני זוכר ביבר, היו מיליון יהודים כאן. היום יש 250 יהודים, איפה הם? איפה? לא בנו תורה. לא ישיבות, לא חדר, לא תלמוד תורה, כלום. התבוללו בעמים, באמריקה, הרפורמים. אין דור שישי שלהם, אין דור שישי, דור שישי, כולם כבר נישואים בנישואי תערובת. הנכדים הם כבר לא שלו בכלל. זה לא של הסבא שלהם, והתחתן עם אישה גויה. הילדים גויים, מה אפשר לעשות איתם? כמה פעמים אני צריך שם, אם הוא כבר יש את הלב, דבר עם הנכד שלי, דבר עם המשק. אמרתי לו, ליום כיפור אתה לוקח אותו איתך. הוא אומר, לא, אני בחנות. מה הייתה אותו איתי לחנות? זה לוקח איתך אמיתי שלקחת אותו, זה לחנות. דברים קשים מאוד אנחנו חווים עכשיו. ולכן הדעת שהציג גם כי כולנו להתחזק בעניין הזה של התורה, לא לסגל, לבוא ולהתחזק ולעבור לעשות כל מה שביכולתנו, בעזרת השם, והתורה לא תשתקר מישראל, וכמה שנפסול יותר נפשנו לדבר הזה, התורה תהיה יותר חזקה. המהר"ל מסביר שאיך אירע הדבר הזה שהיוונים הצליחו לחלל את המקדש. איך מקדש? לא האמינו, כל ישבי תבל, כי יבוא צער בו יהיה בחומות ירושלים. הגויים לא האמינו שהיהודי, שגוי יכול לבוא לחלל את המקדש. לא האמינו, הגויים לא האמינו בזה. אז למה פתאום כן הצליחו? אז מובא במדרש שעם ישראל הכהנים התרפו ממלכת המקדש. כיוון שהתרפינו ממלכת המקדש, זה נתן את הכוח לבוא ולתבל אותו. אז כל אחד שלומד תורה, לומד ככה, יוסיף על התורה שלו. ייקח עוד מישהו עם חברותה שימצא, יש עוד בחור במקום שאתה גר בו בעיר שלך, תגיד לו, שמע, אולי אתה עושה לבוא תימן בישיבה הזו, ישיבה, ולקחת אותו לישיבה פעם בשבת, ניצוא אפילו איתו יחד, שירי ישיבה איך היא נראית, כל אלה שבאים ורואים את הישיבה, כל אחד מתפעל מזה לחדש, רואה את גדולתה ואת הצילות המיוחדת הזאת, מהי תורה לעם ישראל, את חמדת התורה הזאת שישנה, לתמוד יומם בלילה בימי יומם בלילה. כל תל השם, ותודה לקודש ברוך שנתנו את האפשרות לבוא ולחזור למקום הזה, זה הכל כדי להתקרב עוד יותר, שלא יצא לרוץ הרבה. אני רשבתי הרבה פעמים כשאני מתפלל מוסף פה מהעיר העתיקה, כתוב, ואת מוסף יום השבת הזה נעשה ונקים לפניך באהבה כמצוות לשונך. את מוסף יום השבת הזה, השבת הזה אין יכול להיות, אני סתם עומד דבר שהוא לא יכול להיות. מה, עכשיו יש לי המקדש, איך קנה? כולם נרוץ עם המקדש, לא בונים את המקדש בשבת. את המשכן גם לא בונים בשבת. שמירת שבת, דוחה את הכל, לא, אין דבר כזה. אז מה זה? את מוסף יום חג המצות הזה, נעשה ולהגיד לפניך. ואין אומרים, אז זה אולי 7 ימים, יש לנו 6 ימים, או נשארו יום, אולי. אבל מה זה? בשבת הזה, מה זה הזה? מה זה הזה? הפירוש הוא, תלוי איפה מתפללים. כשאדם מתפלל ברחובות ואומר מוסף יום השבת הזה, אז זה לא מובן. אבל אם הוא יתפלל פה על יד הכותל, מתפלל בעיר העתיקה, מתפלל ברוב היהודי, מתפלל בחורה, מתפלל במקומות האלה, אז אני יכול להגיד, כן, היא פוסעת יום השבת הזה. לשיטת רש"י, עמידה שיפול מהשמיים, והגמרא בסוג ממש מעטיל בשבת, גם ייתכן מאוד הדבר. אז אני אומר, אני רוצה. אז אני הולך עכשיו הביתה לעשות קידוש. פתאום אני חוזר, שומע אנשים רצים בחומות, שרים, בצוהלים, בשמחים. פותח את הדלת, יורד למטה, נסחף עם הזרם של האנשים. מה קרה? המקדש בא מהשמיים, יש מקדש בהר הבית. אז כולם רצים, מה להיות מהראשונים, לבוא לספות, להגיע לשם. תראה פלאים ממש. אז המזלג כיפשו טובים, אבל זה רק שהוא פנים פה. והפור החוב זה תחום שבת, זה אין כבר אי אפשר. אז לכן אומר אשי חקדוש, הוא אומר דבר נפלא. כשיבנה המקדש לעתיד לבוא, יעשו את הרשבון של כל השבתות, של כל הרגלים, של כל הקורבנות שהתחייבנו בהם ולא הקרבנו, ושלא יכולנו להקים בגלל חורבן המקדש, ויביאו את כל הקורבנות הללו לאלפיהם, ויביא אותם למקדש תשלומים, על מה שלא זכינו להקים כל השם בעולם. רק כי זה הכל לא ידבר אותנו במהרה בימינו, ונאמר אמן.